החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
וברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה חיתומה של שנה לכל המסעים במלאכת הקודש, לרדיו קול חי בכללותו ולכל הצוות שמלווה, מנהל ומעציל. לך אורי אבולמן ולך שלמה פולק, תודה מרובה לכם. אני מבקש מכם המאזינים, אם יש ביתכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם במהרה. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. ערב ראש השנה תף ריש פי דלת, 100 שנה אחורנית מהיום, הונחה לפני גדולי ישראל הצעתו של גאון הגאונים, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה, לימוד הדף היומי. שוו בנפשכם, כמה נפלא הוא חזון דף היומי כשהתגשם. הנה נוסע לו יהודי באונייה, ותחת בית שכיו מסכת ברכות. נוסע הוא כשבועיים ימים מארץ ישראל לאמריקה. כל יום עם דמדומי חמה, הרי הוא פותח את הגמרא ולומד את הדף היומי. ובבואו לאמריקה, הרי הוא נכנס לבית המדרש בניו יורק. ומוצא להפתעתו עוד יהודים עוסקים באותו דף שבו הגה היום. הוא מצטרף ללומדים בחדווה, מתפלפל עמהם והם משיבים לו. נמצא שם שמיים מתגדל ומתקדש. ויהודים מארצות הברית שעקר לברזיל שבדרום, או ליפן שבאסיה, הרי הוא שר בראש ובראשונה לבית המדרש. וכולם עסוקים בדף שהוא עומד היום, וכי יש לך ייחוד לבבות גדול מזה? ולא רק זאת, עד אינה נשארו מסכתות שלא למדו אותם ציבור גדול והיו כיתומים, שרק יחידי סגולה חמלו עליהם, והדף יתקן הכל. הדברים הללו נאמרו על ידי אגרם שפירא בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. שם ישבו גדולי הדור, החפץ חיים, האמרי אמת, רבי חיים אויזר גרוג'ינסקי, הרבי מצ'ורטקוב, הרבי מבויאן השם ינקום דמו, הכלי חמדה, רבי מוישה מורדכי אפשטיין, הרב צירלסון, רבי סזנן מלצר, רבי מנחם זמבה השם ינקום דמם. אולם לפני שהונחה ההצעה קבל עם ועידה, קדמה לכך התנגדות גדולה, כמו שסיפר רבי חיים קרייזברטה, רבה של אנטוורפן, זכר צדיק לברכה. ורבים חששו שכל אחד שיגמור את השס כבר יקרא במקום עם הארץ בשם שס יוד, יהודי של שס. קם רבי מנחם זמבה זצ"ל, השם ינקום דמו, ואמר, יהודי שגמר את השס הוא לא עם הארץ, הוא באמת שס יוד. ובכל זאת רובם התנגדו. והציעו שהמערם יניח את ההצעה הזו כהצעה פרטית, והמועצת תשקול. ניגש המערם למרן החפץ חיים ותהה, האם אני בגילי הצעיר, 36, יוכל להציע הצעה פרטית שכזו, מהפכנית שכזו לפני גדולי ישראל? ראוי שמי שיניח את ההצעה זה כבודו, מרן החפץ חיים. סירב בתוקף מרן החפץ חיים והציע שהמערם יאחר להגיע בכ-20 דקות לכינוס הגדול. ואכן איחר המערם. וכשהוא נכנס לאולם שבו ישבו כל גדולי הדור, קם לפניו מרן החפץ חיים, הישיש שברבנים, גדול הדור, קם לפניו מלוקומתו. ממילא איתו ביחד קמו כל גדולי ישראל. וכשהדברים הוצאו, כל הנוכחים מחו כפיים בהתרגשות גדולה. הנה ראש השנה תף ריש פי דלת. רבבות של חסידים פוקדים את חצרות רבותיהם, ולפתע מסתובב מרן האמרי אמת מגור זכרו יגן עלינו אל עבר חסידה ואומר, אני נכנס ללמוד את הדף היומי, הדף הראשון למסכת ברכות. גם בשולחנו הטהור, בטיש, הוא מביא רעיונות על הדף הראשון שבמסכת. וכל החסידים רצים ללמוד ולהתחיל את השס. כבר 15 שנה לפני כן, בשנת תף רי סמך ח', גימטריה של שנת יגדיל תורה, ביקש במכתב הרבי מחסידיו, ואולי יהיה יותר חיזוק לדבר באיזה בתי חסידים כשלמדו רובם בשעה זו אחרי מנחה, אותו הדף באותה מסכת. כשרבי מאיר שפירא מלובלין היה ילד בן 7 לערך, הוא גדל אצל הרבי משוץ, רבי שולום מושקוביץ, סבו של המערם. הביתו של הרבי הייתה מביאה להם אוכל, והיה מאיר שפירא הקטן אומר לה כפי עדות ביתה, אמו, של רבי מוישה אלברשטם, זכר צדיק לברכה. בעזרת השם, אומר לה אחיה, רק אגדל ואני אדליק את כל הגולה למדורת אש גדולה. הדף היומי. כל פעם שיהודים ייפגשו מאירופה, מאמריקה, מספרד, יהיה להם נושא משותף. כל לילה ייפגשו יהודים בכל העולם בדף היומי. מי הייתה לועגת לחלומות שלו? שב ותלמד, תפסיק לחלום, דמיונות שווא. בבוא הימים והמערה מגשים את חלומו בכל העולם, והוא פוגש את קרובת משפחתו ואומר לה, איני מקפיד על ביטול דבריי, רק רציתי לומר לך, לעולם אל נזלזל בחלום של ילד יהודי. הוא חולם יחד עם הקודש ברוך הוא. תני לו לחלום, תני לו להגיע. לו הייתי מבטל את החלום בגללך. הנה החלום נהיה למציאות. וכל העולמות והעלומות משתחוות לדף היומי. בעת סיום מסכת יבמות בוורשה, נעם המערם ואמר, רבן גמליאל ראה ספינה מתערפת בים ועל סיפונה עומד רבי עקיבא. והיה רבן גמליאל מצטער שלא יאבד רבי עקיבא חלילה. להפתעת רבן גמליאל, רבי עקיבא הגיע ליבשה, ודן עמו בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אהלך מהים? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נעניתי לו בראשי. אמר המערם, התקופה הזו של רבן גמליאל ורבי עקיבא, הייתה מהתקופות היותר קשות בחיי עם ישראל. וגדולי ישראל דנו, מה יציל את עם ישראל מאובדן של רוחני, פיזי ולאומי? הספינה מתערפת בים ועומדת חלילה להתאבע. וענו על כך, נקעיל קהילות ברבים, 24,000 תלמידים יעמיד רבי עקיבא, בני, מי אהלך? מה הסוד להצלת עם ישראל? דף של ספינה. דף של גמרא מדי יום ביומו, הוא הצלת עם ישראל. שאלה שנשלחה בתחילת השידור, האם בלימוד דף היומי כל יום, יוצאים ידי חובת קביעת עיתים לתורה. צריך לחלק את השאלה החשובה הזאת לשניים. חלק לימוד התורה מחויב שיהיה גם בידיעת ההלכה וגם בתורה שבכתב. כך פוסק מרן המשנה ברורה בסימן קופנוני. ואומר במקביל לשיעור של הדף היומי, המגיד שיעור צריך לומר מה גם נפסק להלכה למעשה. ואם יש דפים שאין בהם את חלק ההלכה, חלק של אגדה, חלק של הלכה, שהוא פחות בזמננו, להקפיד כל יום ללמוד גם הלכה וגם תורה שבכתב. ורק אז יוצאים ידי חובת לימוד התורה, גם מי שעמל כל יום לפרנסתו. ככה הכריע השולחן ערוך הרב בלכות תלמוד תורה. מצד עצם פניות הזמן לתורה, אם בכל יום יש קביעות מוחלטת על הזמן להקדיש לתורה, זה נחשב כאילו האדם למד כל היום. כמו קורבן התמיד, שמקריבים בבוקר ובערב, ובכל זאת הוא נקרא תמיד. למה הוא נקרא תמיד? הרי מקריבים רק בבוקר ובערב, משום הקביעות שלא זזה לעולם. אומר החידה בספרו יוסף אומץ, והמשנה ברורה הביא את הדברים בסימן קופנוני, הקביעות הזאת נחשבת כמו שלמד כל היום כולו. אבל הלימוד עצמו צריך שיהיה גם בתורה שבעל פה, עלו הדוף היומי, וגם לצד כך תורה שבכתב, וגם לעשו כשמת את העלי בדעיל חטא, או לכל פנים לדעת את הדרך אשר נלך בה. יהיו הדברים לרפואת כל חולמי עמו ישראל, וכן לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, מלכה בת זהבה, זלוטה ביילה. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם צריך לעמוד בשעה שתוקים בשופר בחודש אלול לאשכנזים אחר תפילת שחרית? אין צורך ואין חיוב לעמוד. אדם שנמצא באמצע תפילת 18 והוא יודע שהוא לא יוכל לשמוע אחר כך תקיעות, מותר לו לסיים בזריזות את הברכה שהוא עומד, לעצור ולהקשיב לתקיעות. לעמוד בשעת התקיעות אין צורך ואין חיוב. כל התקיעות האלו הם מנהג, כמו שכותב רבינו התור. ערב טוב ומבורך, כתיבה וחתימה טובה, בבקשה, למאזין.
שלום רב, כן, שלום רב.
שלום וברכה, בבקשה. ננסו ברשותכם להעלות את המאזין שוב. ערב טוב ומבורך, בבקשה, למאזין.
שלום.
שלום וברכה, בבקשה, ערב שבת שלום.
רציתי לשאול הלכה נושא של הכנת סלט בשבת. מה זה נקרא, כמה זמן זה נקרא לאלתר מהרגע שמכינים את הסלט ועד שאוכלים את זה?
ההגדרה של לאלתר זה השיעור שבו אני נזקק או נזקקת להכין את הסלט שאני בו בוררת אוכל מתוך פסולת. לאלתר הפירוש הוא כאמור הזמן שאני נזקק או נזקקת כדי שהדברים יהיו מוכנים כשתתחיל הסעודה. כשתתחיל הסעודה לאו דווקא הכוונה באותו רגע, אלא הזמן שאני משערת שזה יהיה תחילת הסעודה. אבל אם אני כעת מקלף בצל מתוך מטרה להכין את הבצל בתוך הסלט עבור סעודה שלישית, ויש זמן עכשיו לסעודה שלישית, זמן רב, ואם אני מכין את הסלט מבעוד מועד, הרבה לפני שישובו מבית הכנסת, זה לא נחשב לאלתר. אבל אם אני נזקק או נזקקת לצאת לדוגמה לבית הכנסת, ואם אני עכשיו יחכה עם הסלט, אז אני לא יוכל לצאת, אני לא יוכל לשוב. זה כן נחשב לאלתר. מדוע? כי זה המקסימום שאני יכול לעשות כדי שהסלט יהיה מוכן בשעת תחילת הסעודה. לכן מותר להכין את הסלט עוד בבוקר, על אף שאני יוצאת לבית הכנסת, מכיוון שכשאם אני אעשה את זה כשאני אחזור מבית הכנסת, משמע שאני צריך עכשיו להמתין וכולם יחכו עד שהסלט יהיה מוכן. זה גם נחשב לאלתר. את התשובה הזאת אנחנו מוצאים בספר שנקרא נפש חיה, של רבי חיים אלעזר וקס. הוא היה בתקופת רבי צדוק הכהן מלובלין, החידושי ערים מגור, הדברי חיים מצאנז, שהוא דן בהגדרה של זריזין מיד ולאלתר. הן לעניין ברית מילה הוא דן שמה, הן לעניין לאלתר בשבת, והמסקנה שלו כאמור, שכשאדם עושה את המירב כדי להגיע אל הזמן הראוי, זה נחשב לאלתר.
שאלה, אבל אם נניח יש בישיבות או שבת חתן שיש כמות גדולה להכין סלט, אז זה לא משנה הכמות של הזמן שמכינים עד שחוזרים מהבית כנסת, כי הכמות גדולה ואז זה לוקח יותר זמן, צריכים להכין לפני
נכון, הזמן. נכון, זה המקסימום שאני יכול לעשות כדי שכשיגיע הציבור אל הקידוש של הסעודה, יהיה להם כבר הסלט עם הכמות הגדולה כבר מוכן. כל זה נחשב לאלתר. הרי אני כבר שעה לפני כן צריך להתחיל לעמול ולקלף ולחתוך. נכון, זה המקסימום שאני יכול לעשות כדי להגיע לזמן המבוקש כשהסלט מוכן.
יש גם אומרים שלגבי, אם אתה מגיש משהו לסעודה, אבל אתה לא אוכל אותו באותו רגע, אתה, המחשבה שלך לאכול אותו במשך הסעודה, אז גם פה אין בעיה של אלתר, כי ברגע שזה מולך על השולחן, האם זה... זה יכול כאילו לעזור לנושא הזה של מבחינת הזמן, או שתלוי אם זה מונח על השולחן או לא, או שזה, מתי זה נעשה?
ההגדרה היא לאו דווקא אם אני אצטרך את זה בהמשך הסעודה. אלא כעת אנחנו ניגשים אל הסעודה, וכל מה שנצרך לסעודה מוכן. ולכן הדבר מותר. נכון שהסעודה עכשיו יכולה, לדוגמה, אני כעת בורר לצורך מנה אחרונה. ואני יודע שהמנה האחרונה תהיה רק בעוד שעתיים אפילו. אבל מכיוון שזו תחילת הסעודה, ואני רוצה לשבת בסעודה בנחת, אז ממילא כל מה שאני מכין לצורך הסעודה, הסעודה הקרובה שכעת אצלי, זה נחשב ללאלתר. כך כתוב בשולחן ערוך הרב, וזו הכרעה פסוקה, ואין צורך להחמיר ולבוא ולומר שלאלתר זה לזמן האכילה עצמו, אלא לכל מה שנצרך לצורך הסעודה שעכשיו אנחנו עומדים לפניהם.
אני
מערב
יכול לעשות לרפואה לאה בת חדווה ואל חנן בן אורטל, לרפואה שלמה ומלאה.
יהיו הדברים, דברי התורה, לרפואתם השלמה, לאורך ימים ולשנות חיים, בטוב ובשמחה.
אמן.
ברוכים תהיו. יישר כוח על ההערה החשובה. רגע לפני שחוזרים למאזין, שואלים כאן שאלה חשובה. קיבלנו הוראה לבטל את החתונה שהייתה אמורה להיעשות לקראת סוף החודש הנוכחי. אמרו לנו שזה מחלוקת גדולה בפוסקים, רוצים לדעת האם יש לכך מקור והאם הדברים נכונים. כמדומני שדיברנו על כך כבר בעבר. לא לבטל, לא לדחות, תקיימו אותה במועדה ובזמנה, ללא שום דאגה. נחלק את השאלה שלכם לשתיים. האם יש בעיה לערוך חופה בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות? האם יש מניעה לערוך חופה לאחר חצי החודש, אם אנחנו מבינים את השאלה נכון? עריכת חופה אחרי חצי החודש, ערוך השולחן כותב באבן העזר בסימן סמך דלד, שמנהג העולם לא לערוך חופה אחרי חצי החודש, כי הלבנה מתמעטת. ועם ישראל מונה ללבנה. לרמז שהזיווג יעלה מעלה-מעלה ולא חלילה וחס ירד, עושים את החתונה דווקא מתחילת החודש עד חציו, שזה זמן שהלבנה מתווספת ולא נגרעת. אבל הוא ממשיך ודן במנהג הזה, שאין לו מקור בגמרא, לא בבבלי ולא בירושלמי, ורק דברים שכתובים בגמרא צריך להקפיד עליו. אבל דבר שקשור למנהג העולם כסימן כזה, אפשר וראוי לקיים את הפסוק שקראנו בשבת האחרונה, תמים תהיה משם אלוקיך, ולא לחשוש בכלל. זו המסקנה של ערוך השולחן. אפשר לקיים את החתונה בכל תאריך, בחודש, כל השנה ללא חשש. למעט הימים שלא נישאים בהם. שלושת השבועות בימים שלו ניסים בהם לפי מנהג אשכנז ספרד, וימי ספירת העומר מנהג אשכנז ספרד. אבל למעט מזה, כל השנה אפשר להינשא כרגיל. גם מי שנוהג במנהג רבותיו ואבותיו, שלא לערוך חתונה בחצי החודש ואילך, ויש נוהגים בשבוע האחרון של החודש, שזה החיסרון המהותי של הלבנה, צריך לדעת שגם למנהג הזה, שמי שחושש אליו, כותב ערוך השולחן שיש שלושה חודשים בשנה שאין מקום לחשוש בכלל לכל הדעות. אדר, אלול ותשרי. לכן אין מניעה כלל. נכון, יאירו שהשדה חמד מביא בשם רב אחד, רב גדול אחד, הוא כותב, שמאז שהאשכנזים מתחילים לומר סליחות עדיף לא להינשא, אבל השדה חמד דוחה את הדבר. המתה אפרים כותב שאין מה לחוש לדברי אותו רב חשוב. כותב דרכי תשובה ביורי דעה, קופה אינטט בשם סבוע בני ססחר זכרו יגן עלינו, החודש הזה, כל הימים שלו ימי רצון וברכה. כולו רחמים וסליחה. כמו כותב ערוך השולחן, אכן אפשר לנסה בו בכל תאריך שרוצים. מי שמחמיר אין למחות בידו, אבל בוודאי שאין מקום לדבר, ואם מסכין על בנישואים, באירוסין ודאי שאין מה לחשוש כלל, אז שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. שלום וברכה, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה. אפשר רגע אחד לעשות לעלות את המאזין. שואלים כאן הלכה למעשה, האם מועיל לשים קורות עץ צרים שהם קשרים לסכך על הסוף של המרפסת על הרצועות ברזל ועליהם להניח את הסכך? התשובה היא שזה לא נכון, כי גם בלי הקורות עץ הסכך עומד על הכלונצאות ברזל. הקורות העץ האלה לולא הברזל לא יכולים להחזיק את הסכך. הקורות האלה הם קשרים לסכך, אבל הם מצטרפים לסכך, אבל הם בטלים למעמיד שנמצא מתחתיהם. אז לכן כותב המקראי קודש, מדודי סקני רב ציפי פסח פרנק, שוודאי שיש פה גזירת מעמיד. אפשר ללמד זכות על מי שנועה כך, מדוע? מכיוון שכל הטעם שלו להעמיד בפסול, זה גזירה שם יבוא לשחך בו. אז אם הוא עושה עקר, אפשר לבוא ולהקל. אבל ודאי שלכתחילה צריך להניח את הכלונצאות לאורך מול רוחב, כדי שהם אלו שיחזיקו את הסכך ולא הברזל שנמצא מתחתיהם. ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה. בבקשה. מבין שיש בעיה לעלות מאזינים, אם אפשר, תנסו שוב לעלות את ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה, חידשו את הקו, בבקשה. שלום וברכה, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
כן, רציתי לשאול שאלה בהלכות סליחות, ואחד בהלכות ריבית.
בבקשה.
אחד, האם אפשר לשמוע סליחות דרך הרדיו? וזה אם אדם, או עדיף ללכת להתפלל לשמוע סליחות במניין. או שנגיד אדם שמע סליחות ברדיו ושמע חזן מיוחד, שהוא מכוון יותר. איך, ושאלה אחת בהלכות ריבית, האם...
ברשותכם, אולי ברשותכם, רק נתייחס לשאלה החשובה הראשונה בשתי היבטים. ההיבט הראשון, האם אדם שנמצא בשידור חי נחשב כמתפלל בציבור? ושנית, האם ההקשבה לציבור, גם אם יש מניין בלעדיי, מתיר לי לומר י"ג מידות של רחמים יחד עם הציבור, כי אני לא נחשב מתפלל ביחיד? ואת כל הפיוטים שנאמרים בארמית, אני כן יוכל לומר על אף שאני ביחיד, כי הרי יחיד לא אומר י"ג מידות אלא בציבור, ויחיד לא אומר פיוטים שנאמרים בארמית, כמו שכותב המתה אפרים, המשנה ברורה. אז ראשית כל, צריך ודאי מן הראוי לומר בציבור משתי היבטים. תפילה שנאמרת בציבור מתקבלת לרצון יותר. כשאנחנו שומעים דרך הרדיו, אי אפשר לבוא ולומר י"ג מידות של רחמים. ומדוע, כותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, מכיוון שההקשבה לרדיו דינה כמו שמיעה מתוך הקלטה. כמו שאנחנו שומעים את כל מה שנאמר בשידור חי ברדיו, לתוך הקלטה ושמענו את ההקלטה. ודאי שזה לא מחבר אותי לציבור, ודאי שזה לא נחשב לתפילה במניין, ודאי שאני נחשב ליחיד. ולכן לכתחילה לא ראוי, בהדגשה לא ראוי, לבוא ולומר י"ג מידות, ולהיחשב לאחד מן המניין, בוודאי שאני לא יוכל להצטרף אם יש 9 ואני שומע בשידור חי שאני אחשב לעשירי. גם אם יש 10 שאני אחשב לחלק מן המניין לגבי י"ג מידות של רחמים ולגבי הפיוטים שבארמית, זה לא ראוי לכתחילה. בדיעבד אפשר להקל בדבר. ומדוע? כשם שאנחנו מקילים על אמירת אמן דרך שמיעה ברדיו, כי באותה עת ממש הציבור עונה אמן, וזה נחשב כמו הנפץ סודרים שהיה בבית כנסת באלכסנדריה, שרק ידעו את הזמן שהציבור אומר אמן ונחשבו לחלק מן הציבור, אם כי יש מקום לחלק, אז אנחנו מקילים בדבר. יש דעה כזאת, המנחת אלעזר, המהרש"ם דן בזה, שבדיעבד, לדוגמה אדם שהוא אבל, ואבל לא יוצא מביתו לסליחות, אלא בערב ראש השנה שמרבים בסליחות, כך פוסק מרן הרמ"א. יכול להקל ולשמוע בשידור חי, חברו יניח כעת את הטלפון, והוא ישמע בשידור חי את החזן ואת הציבור, יכול בדיעבד להקל, לומר כן י"ג מידות של רחמים, וכן להוסיף את הפיוטים שבארמית. אבל זה רק בשעת הדחק אנחנו נקל בדבר, זה לא נחשב לכתחילה. בוודאי שתפילת ציבור אין כל כביר לא אימס תפילת רבים, זה כשאדם נוכח ממש עם הציבור. אומרים חז"ל, מסכת ברכות, רב יוסף, אדם שמתפלל במקביל לזמן שהציבור מתפלל, זה גם נחשב לתפילה של ציבור. אבל כמובן זה לא עומד בשווה לאדם שנמצא פיזית. סיכומם של דברים, לכתחילה להתפלל עם הציבור ולעשות כל מאמץ. במידה ואי אפשר, אז אם האדם הוא בריא, לא יכול לעכל לומר י"ג מידות של רחמים, אלא יאמר במקביל לציבור, ונחשב גם כתפילה בציבור, אם כי לא כערך אדם שמתפלל בפועל. אדם שחולה, אדם שאין לו שום אפשרות ורוצה להיות חלק, יכול להקל וגם לומר את ג' מידות של רחמים וגם לומר את הפיוטים בארמית, ובתנאי שהוא ממש מכוון ושומע את הזמן שהציבור נמצא בו, כי הוא חולה, לכן אנחנו נקל.
עכשיו, זה גם בלוויין גם?
הוא עדין, הוא עדין. נכון, נכון.
ואפילו שיש 10 שומעים את הלוויין גם
בזה דבר? נכון, כפי שאמרנו, נכון, כבודו.
אפשר עוד שאלה אחת?
בכבוד רב, שאלה בהלכות ריבית, כבודו ביקש לשאול.
כן, כן, רציתי לשאול. רציתי לשאול, כתוב שמשומד, אסור לה, מותר להלוותו בריבית.
כן.
הלו?
כן, בבקשה.
הלו?
כבודו התחיל לומר את ההלכה לגבי כן, משומד, הלוואה למומר בריבית. מרן השולחן ערוך כותב שמותר להלוות לאדם מומר לכל התורה בריבית, ואסור ללוות ממנו בריבית. אבל מרן הרמ"א כותב שיש שמחמירים בדבר, ולכן מן הראוי לא להלוות גם למומר בריבית. כעת, אם כל הדברים נכונים, כמובן במומר של ממש, אבל אם עסקינן בתינוק שנשבע, אנשים שלא גדלו מעולם על תורה ומצוות משחר ילדותם, וגם הוריהם לא גדלו ככה, תינוק שנשבע, אסור להלוות לו בריבית, גם לדעת מרן השולחן ערוך. יהודי שנשוי לגויה, אז כתבו הפוסקים שדינו כמומר, אבל אם לא בכך עסקינן, זה שהוא מומר לחלל שבת אפילו בפרסיה, אסור להלוות לו בריבית. זו המסקנה ביורה דעה, סימן קופנון תת.
ואדם שהיה חרדי והתקלקל?
זה סוגיה מורכבת מאוד, ואנחנו כן אדם שהיה שומר תורה ומצוות. לא תינוק שנשבע ולא יודע, אז אנחנו מתייחסים אליו חלילה כן כמו מומר, אבל היו שרצו לבוא ולומר שהוא נחשב כמו קראים. זאת אומרת שהוא בעצם מאמין חלקית, אז יש מקום להחמיר, אבל אנחנו במקרה הזה, אדם שפרק עול תורה ומצוות בשעת נפש, זאת אומרת, הוא מומר להכעיס ולא מומר לתאבון, דינו כמומר. אבל אדם שפרק עול מלכות שמיים לתאבון, ומסתבר שברוב המקרים, אדם שהיה שומר תורה ומצוות, וקם ופרק עול מלכות שמיים, הוא לא מתכוון להכעיס את בוראו, ולא מתכוון להכעיס את משפחתו, אלא פשוט היצר תוקף עליו, וננעלו לפניו שערי תירוצים, ומהמקום הזה קם ופרק כל מצוות, אז אנחנו רואים אותו מומר לתאבון, ולא מומר להכעיס, ולא נתייחס אליו כמומר. שאלה חמורה, שאלה חמורה.
כן.
ברוכים, ברוכים תהיו.
תודה רבה.
דיבה וחתימה טובה. ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
שלום לכבוד הרב, יש לי שאלה. אני מרותקת לכיסא גלגלים, ובזמן האחרון אני חייבת מנוף בשביל לעלות למיטה ומהמיטה לכיסא. השאלה שלי, אם מותר להשתמש בזה בשבת ובחגים ובכיפורים?
אנחנו... במנוף.
יש לי עובדת זרה. היא מניעה את המנוף.
בעצם, כשאנחנו עוסקים במנוף נייד, נכון? להרמה.
כן, להרמה. נכון. מוטי מהמיטה לכיסא של השירותים, ומהכיסא של השירותים לעגלה.
קודם כל, רפואה שלמה, ואורך ימים ושנות חיים. לגופם של כן. דברים... כדאי מאוד לפנות למכון הטכנולוגי, והם יש להם שלט שבתי למנוף. במקביל למה שיש לך שלט מקורי, יש להם כן. שלט שבתי. יש ארגון, מכון, שמביא מנגנון של גרמה. זאת אומרת שלחיצה אחת לא עושה כלום, אלא שתי לחיצות, ולוקח 5 שניות עד שזה פועל. סוג של שתי גרמות. זה במקרה שאין לך את העובדת שתעזור לך, ואת זקוקה לדברים אלמנטריים, את תוכלי להקל בדבר הזה, לעשות אותו גם בלי שינוי. זאת אומרת ללחוץ על הגרמה של הגרמה. אבל כשיש לך את העוזרת שמסייעת בידך, אז את יכולה גם שהיא תיישם, תפעיל את המנוף בעצמה, מכיוון שהאיסור שלו הוא איסור דרבנן. אז אם מעצמה יודעת, אני אפילו לא צריכה לומר לה, היא מבינה מתי אני צריכה ללכת לשכב, מתי אני צריכה ללכת להתפנות, והיא יכולה לעשות את זה בעצמה עבורך. אבל אם היא לא נמצאת, ואת זקוקה לדבר, אז תזדרזי שיהיה לך את אותו שלט שהוא גרמה, כדי שתוכלי לעשות את זה גם כן בעצמך. והיה אם אין לך את השלט הזה, נאמר השבת הקרובה, אם היא לא תהיה, ואת צריכה, ועדיין לא התקינו לך את אותו שלט שהוא גרמה בדרבנן, אז את יכולה להשתמש במנוף לצורך הבסיסי שאת צריכה, אבל תעשי את זה בשינוי. זאת אומרת, תלחצי בשינוי ותפעילי בשינוי.
וגם בחגים וביום
כיפור מותר? בחגים זה יותר קל, וביום כיפור גם כפי מה שדיברנו, יום כיפורים הוא כמו שבת קודש. אבל הצעתנו שתזדרזי לבקש, אם תישארי על הקו, ייתנו לך ברשותך את המספר טלפון של המכון הטכנולוגי ומכון נוסף, והם יבואו ויתקינו לך את זה בצורה מסודרת, כך שהפעולה היא נחשבת פעולה של גרמה, של גרמה בדרבנן. ואז את תוכלי לעכל כאמור גם בעצמך, והיה אם העוזרת לא נמצאת. אז אולי רק נסכם את הדברים. תעשי השתדלות עבור אותו שלט. בינתיים היא יכולה להפעיל את זה עבור כל מה שאת צריכה. אם היא לא נמצאת, ואין לך עדיין את ה, נקרא לזה שלט שבת, את יכולה להשתמש בזה, אבל בשינוי.
אז אפשר לקבל את המספר הטלפון של מכון
טכנולוגי? מיד. נבקש ממכובדנו מר אוריה וולמן, בבקשה. תנו לגברת הנכבדה את המספר טלפון של המכון הטכנולוגי. הנה, מיד אנחנו חוזרים אל ההפקה, רפואה שלמה וכתיבה וחתימה טובה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים. מה הסיבה שאומרים עושה השלום במרומיו בימים הנוראים? המתה אפרים כותב שהגימטריה של המלאך שהוא כותב וסופר בספר החיים, הגימטריה שלו היא השלום. צריך להעיר שבסוף ברכת המזון אין צורך לומר עושה השלום. השינוי הזה נתקן רק בתפילה, לא בברכת המזון. כך מרחיב באוצר מנהגי חבד, הרבי הזקן מחבד הרייץ. כמדומני שהספרדים נוהגים שרק בקדיש תתקבל שאחרי שחרית ומנחה אומרים עושה השלום, אבל בשאר הקדישים לא משנים בכלל, כמדומני. בספר אלף המגן הוא כותב בשם מקובלים, שלא לומר בכלל השלום, חוץ מסוף תפילה 18 של לחש באלוקי נצור. בכלל לא לומר עושה השלום. כל אחד ינהג כמנהגו, אבל למנהג הרווח אצל בני אשכנז, לומר השלום בכל הקדישים, ושוב כאמור הסיבה לזה, בגלל שזה הגימטריה של המלאך. שאלה הלכה למעשה, גוי שבישל ולא התכוון לבישול. כוונתי לומר, אנחנו היינו בחוץ לארץ, והמתג נפל, והגוי העלה את המפסיק הראשי. אבל לא התכוון בשביל הבישול, האם הבישול נאסר משום בישולי גויים. מרן השולחן ערוך בהלכות בישולי גויים, ביורה דעה, בקוף י' ג', הוא כותב, שגוי שבישל ולא התכוון לבישול, אז זה מותר. אבל אם הגוי יודע שהתבשיל נמצא באמצע הבישול, ולכן כולם פה עכשיו לחוצים, נומר להדליק את המפסק כדי שהתבשיל ימשיך להתבשל, ודאי שזה אסור. אבל בתנאי, מתי אנחנו נאסור אם הוא יודע על הבישול? זה באופן שהמאכל יתקרר. אבל אם עדיין יש חמימות, כותב מרן הרמ"א גם לגבי פת עקום, אפייה של עקום, חלק דענו להגיד שבבישול אולי זה שונה, אפשר להקל בדבר. שאלה נוספת שנשאלת לגבי ההגדרה של מחיקה של שמות הקודש במסך של מחשב ושיקופיות וכו'. כל הכתיבה האלקטרונית זה על ידי אלקטרודות, חריצים חשמליים לתוך קלטת או דיסק, זה לא נחשב לכתיבה, אין בזה שום קדושה. אפשר, אפילו אם יש שמות קודש שלא נמחקים, זה לא נחשב לכתיבה, זה לא נחשב לתשמישי קדושה, אין איסור להיכנס עם המחשב כשהוא כתוב בו את כל שמות הקודש, גם שלא נמחקים, אפילו לבית הכיסא. גם אם יש כיתוב שכתוב על הקלטת מים אכילה,
גם בזה, מעיקר הדין, אין בזה איסור, אין בזה איסור של מחיקה, אין בזה איסור של כתיבה. ככה המסקנה של חלקת יעקב שחושבני הרב ברייש, רבה של ציריך, שהוא הראשון כמדומני שדן בדבר הזה, האגרות משה ועוד, שלום זלמן אוירבך בהליכות שלמה, זה לא נחשב לכתיבה ולא נחשב למחיקה. אין את האיסור שלא תעשו כן להשם אלוקיכם וכולי. לכן אין בזה מניעה אפילו לכתחילה. שאלות נוספות שנשלחו דרך האתר, שאלה שנשלחה, האם יש עניין לאכול בראש השנה קודם את התפוח בדבש, או קודם לאכול את שאר הסימנים? על פי הסוד, באמת קודם כל אוכלים את התפוח בדבש, כמו שכתוב בדרכי משה, שליל ראש השנה נחשב לחקל תפוחין קדישין, ולכן קודם כל אוכלים את התפוח בדבש. אם כי לכאורה יש לנו שבעת המינים, וכך כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך, קודם כל לברך על התמר, הוא קודם להכל, לארץ השני, ובכל זאת רבים, קודם כל, כמו שכתוב בסידור רבי שבתאי, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, שאנחנו מברכים על החביב, ולכן רבים קודם כל בירכו בורא פרי העץ, כן על התפוח, ולא על שבעת המינים. וכל אחד יעשה, לפי דברי רבותיו. שאלה, שולחן סלוני שרוצים להוסיף פלטה כדי להרחיבו, או לחילופין להוציא פלטה על מנת להקטין את גודלו, אם מותר, מותר להכניס, מותר להוציא, חלקים לא מחוברים בחוזק, אין בזה חשש, לא של מכה בפטיש, לא של איסור של אוהל, החלל שמתחת לא נצרח, מותר לכתחילה. התודה והברכה לאוריה וולמן, לשלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. נמצאים אנחנו בחודש אלול, נברך ונתברך זה מזה לכתיבה וחתימה טובה. שנזכה בעזרת השם, תיטיב עלינו החתימה, אל נורא עלילה, לבשורות טובות, ערב שבת שלום ובשורות טובות. תמיד